כיוון שלא נתתי אתמול שיחה, כי אני נתתי שיחה בבני חוץ לארץ בערב פרידה, בכוונה שזה יהיה לדבר גם על החלק השני, לכן לא נתתי אחרי מנחה. חלק ראשון אני מבקש לדבר על פרשת השבוע, לתת שיחה קצרה על פרשת השבוע, וחלק שני אני מבקש לדבר על התקופה של למעלה מחמישה שבועות שאנחנו הולכים בעזרת השם לעבור יחדיו, שהבני חוץ לארץ לא נמצאים, ואני חושב שצריך כמה דברים חשובים לדבר לגבי הערב הזה. אני רוצה להתחיל עם פרשת השבוע. ויש, תמיד כשאני לומד פרשה, אני חייב לשאול את עצמי, לא מה קרה. זה פחות מעניין. אני חייב לשאול את עצמי, למה כתבו את זה ומה בוא ללמד אותי. כל פרשה באה ללמד אותי דרך בעבודת השם, הסתכלות, ראייה וכו' וכו'. ואני צריך לשאול את עצמי כל הזמן מה הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותי בסיפור הזה. ואני רוצה לגעת בעיקר בשאלה במה חטאו המרגלים. הם באו, זה מה שהם הרגישו. הם הרגישו כחגבים, הם הרגישו שהדבר קשה מאוד מבחינה מבצעית, והם אפילו יש להם אחריות מה שהם ראו להגיד. אז מה הייתה הטעות שלהם? מדוע הם נענשים? עכשיו צריך להבין, מדובר על נשיאי המטה, אנשים מורמים מעל, גדולי דור, לא אנשים פשוטים. בטוח שהם עשו את הכל לשם שמיים. ואם הם עשו את הכל לשם שמיים, מה היה החטא? אני רוצה להביא שלושה הסברים. ואני חושב שכל הסבר, יש לו המון 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 מה ללמד אותנו. שני הסברים מהזוהר, והסבר אחד מהאש קודש, ואני רוצה לדון על כל הסבר מה הוא מלמד אותנו לחיים. הזוהר אומר, מיד אני אקריא אותו, אבל הזוהר אומר קודם כל יסוד מדהים. ואני חייב לספר לכם שכשאני נפגשתי עם חבר'ה ואני שוחח עם חבר'ה, לפעמים אני רואה את הדבר הזה. ואני אסביר את הכוונתי. הזוהר אומר, הם הגיעו עם תובנות לא נכונות. והתובנות של האדם הן גורמות לו איך להתבונן על המציאות. תשמעו טוב חבר'ה. ספרים על שני אחים שנסעו לצרפת, לפריז. ואמרו, אבא אמר להם, תסתובבו, תסתכלו וזה, אחר כך תחזרו, כל אחד תספר לי מה ראית. אחד חזר, אומר לו, אבא לא יאומן, אפילו בחוץ לארץ, כמה ישיבות יש, איזה לימוד תורה יש בפריז. השני חזר, אומר לו, אבא תשמע, הכל מושחת, כמה קזינו יש, כמה הימורים, מה הבעיה בהלם? אבל כל אחד בדק לפי נטיות ליבו. זה הלך לבדוק כמה קזינו יש, כי הוא משוך אחרי קזינו. זה הלך לבדוק כמה ישיבות יש, כי הוא משוך אחרי ישיבות. הם היו באותו מקום, הם באו עם תובנות אחרות לחלוטין. זה ראה את זה כמקום קדוש, וזה ראה את זה כמקום תמה. העיניים שלנו הם לא מצלמה אובייקטיבית, הם מצלמה סובייקטיבית. אני למשל נתקל בזה הרבה פעמים בחבר'ה שנפגשים ועייפים מפגישות, כי הם נפגשו עם עוד בת ועוד בת ועוד בת, ואני מרגיש שלפעמים יש חבר'ה שכבר אמרו לעצמה, זהו, אני בכל בת אמצא את ה... זה לא ילך. אז אם הוא בא מראש בפגישה בהרגשה שזה לא ילך, הוא באמת יחפש מה לא הולך. אבל אם הוא בא בהרגשה, זהו, זה מה שיש, אם זה ננצח, אז הוא יצליח. המלבים אומר שזה ההבדל ממצא אישה למוצא אני את האישה מר ממוות. איך יכול להיות שלמה המלך כותב את שניהם? אומר המלבים, הכל תלוי, כשאתה מתחתן, אם אתה החלטת שמצאת או שאתה עוד בודק, מצא או מוצא. אם מצאת ואתה אומר זה מה שיש ועם זה ננצח, ואתה מסתכל עכשיו על הטוב שמצא אישה, מצא טוב. אם אתה מתחתן אבל אתה בעצם אומר נבדוק, נראה, אני לא הצלחתי להכיר, ואתה עוד מחפש ואתה תתמקד ברע, מוצא אני את האישה מר ממוות. אין לנו משקפיים אובייקטיביים, הכל סובייקטיבי. חבר'ה, אנחנו בפורום קטן, אם יש שאלות תשאלו. אנחנו בפורום, הכל זה סובייקטיבי, ראייה סובייקטיבית. היה לי תלמיד ששוחח איתי. שוחח איתי על איזשהו נושא, ואמר לי שאיש לא, איש במשפחה שלו לא נותן בו אמון. והתחיל להגיד לי כל מיני משפטים, הוכחה לזה. ואני פירשתי את המשפטים האלו אחרת לגמרי. הראיתי לו שאפשר לפרש את המשפטים האלו אחרת לגמרי. עכשיו התברר שהוא עבר איזושהי טראומה, ובגלל הטראומה הזאת הוא ראה את הכל ככה. אז הזוהר מחדש לנו שהבעיה של עשרת המרגלים היו שהם באו עם כוונה לא נכונה. וממילא הייתה להם ראייה סובייקטיבית ולא ראייה אובייקטיבית. כן, גבריאל. מה?
איך אדם יכול לרמות את השכל, לשנות את זה?
אני חושב, אתה שואל שאלה באמת, אני חושב שצריך לבדוק ממה נובעת הראייה לא נכונה. הרבה פעמים זה נובע, אני אגיע למרגלים ואז אני אחזור לשאלה שלך. אצל המרגלים זה למשל נבע, אנחנו נראה שני קטעים בזוהר, זה ממש מצוין לענות על השאלה שלך. אז נחכה שתי דקות ואז נגיע, אני אחזור לשאלה שלך. אומר הזוהר, מה הייתה הראייה הלא נכונה שלהם? ולכן הם ראו את כל מה שהם ראו. הם לא שיקרו, הם באמת ראו. אבל זה גופה שהם ראו את זה, זה היה החטא, כי זה נבע מראייה, מתובנות לא נכונות. מה היו התובנות הלא נכונות? אומר הזוהר, התרנגולת הזו, כשאפרוחי הצעירים, היא מאספת אותם תחת כנפיה ומחממתן. ושאשר הם גדלים, היא מנקרת לו בראשו ומנחה אותו. לך, לך קדימה. אתה בעצמך ובמקורך שלך. כך, כשהיו ישראל במדבר 40 שנה, היה המן יורד והבאר עולה, והסלב מצוי, וענני הכבוד מקיפים אותם, ועמוד הענן מגיע לפניהם. כיוון שנכנסו לארץ, אמר להם משה, כל אחד ממכם יטעון מקוש, יצא לשדה ויטה עצים. וכי תבואו לארץ ונטעתם. אומר הזוהר, התובנה לא הייתה נכונה, התובנה לא נכונה שלהם הייתה תובנה השקפתית. הם טעו ברצון השם. אז הטעות פה, בהמשך נראה זוהר אחר, אבל לפי הזוהר הזה הם טעו, הם חשבו שבאמת המדבר יותר קדוש מארץ ישראל. כי במדבר יש ניסים, ומכיוון שבמדבר יש ניסים ויש מן ויש סלב, אז זה קדוש יותר מארץ ישראל. ומבחינתם להגיע לארץ ישראל זה היה עונש של השם. עכשיו הוא הוריד אותנו ברמה. אז ממנה אם הם רואים את זה ככה, שזה ירידת רמה, הם כל הזמן יראו רק את הדברים השלילים. הייתי משווה את זה בדור שלנו, לנטורי קרתא שאומרים שמדינת ישראל זה סתרא אחרא. אז ברור שהם יראו בכל דבר במדינת ישראל רק תרה. כי אם זה סתרא אחרא, אז איך יכול להיות שיש טוב פה? אז הנה דוגמה שאני חושב שזה נובע מראייה, הבנה לא נכונה של מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אני חושב שזה נורא להגיד את המשפט הזה שמדינת ישראל זה סתרא אחרא. אבל מכיוון שזה ההסתכלות שלהם, אז ברור שהם יראו רק רע. או מי שחושב שכל מה שהממשלה רוצה זה לגרום לדתיים להיות חילוניים. אז ברור שהוא יראה כל דבר בצבא וכל דבר הוא רק יראה את הרע, כי זה ההסתכלות שלו. אז זו דוגמה. עכשיו, מכיוון שהם תפסו, ומה הם לא הבינו? הם לא הבינו שיש שלבים. הם לא הבינו שבהתחלה הם היו אפרוחים, ובתור אפרוחים אז התרנגולת צריכה להגן עליהם, וזה השלב הראשון שהם צריכים לראות את השם. אבל אחר כך בכוונה אין ניסים, ובכוונה יש העלמות, כי הכל צריך לבוא מהם מעלה. הכל צריך לבוא מהם מעלה. הם צריכים ליצור, הם צריכים לבנות, הם צריכים לקדש את החומר. וזה ההבנה שזה השלב השני. אתה רואה הרבה פעמים שחבר'ה הולכים לאוניברסיטה, והם יורדים. כי הם מבינים שהישיבה זה האידיאל, והחיים זה דיאבת. וברגע שהם ככה תופסים את החיים, אז הם באמת ירדו. זה תהיה נבואה שתגשים את עצמה. אבל אם אני מסתכל על הישיבה כשלב אחד, שלב בנייה, הכרחי, אי אפשר בלעדו, אבל זה לא החיים, זה החיים, אבל זה החיים לשלב הזה. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה ממני חיים בשלב אחר, והוא רוצה שאני אתרומם, ואני דורש מעצמי להתרומם, ואני יודע שאני יכול להתרומם, אז ממילא אני אסתכל על דברים אחרת. אז אם אני טועה בהשתכלות שלי, אז התשובה היא איך לתקן את זה. תלך לספרים, תבדוק, תדבר עם רבנים, תבדוק, תהיה בטוח שבאמת ההשתכלות המחשבתית שלך היא המחשבתית הנכונה. בגלל שאם אתה לא רואה את הדברים נכון בהשקפה, אתה גם לא תראה אותם נכון. עד כאן קטע ראשון בזוהר. שאלות אם יש, אם לא נמשיך. הקטע השני בזוהר הוא עוד יותר מפחיד. אומר הקטע השני בזוהר, אתה יודע על למה הם ראו לא נכון? כולם היו צדיקים מראשי ישראל, אלא שנמלכו ונתנו עצה רעה. ולמה נכשלו בכך? אלא שאמרו, אם ייכנסו ישראל לארץ, יעבירו אותנו מן הנשיאות, וימנה משה ראשים אחרים, שהרי אנו זכינו במדבר להיות ראשיהם, אבל בארץ לא נזכה. אז הייתה להם נגיעה אישית. עכשיו שימו להם, מדבר על צדיקים. זה לא הכוונה שהם אמרו, טוב, אנחנו הולכים עכשיו להפסיד את המשרה שלנו, לא נהיה ראשי עם, אז בוא, אינטרס אישי לא מעניין את כלל ישראל, אני אדבר רק אם אני רוצה לשמור לי על המשרה. זה ודאי לא הכוונה. אלא הכוונה שמכיוון שהם ידעו שמפסידים את המשרה, אז בתת מודע שלהם, לא בכוונה, בתת מודע שלהם, הם לא היו שמחים מהמעבר, כי הם יודעים שהם ישלמו מחיר אישי. וברגע שבתת מודע יש לך נגיעה אישית, אז אתה כבר לא רואה את המציאות נכון. לכן כשאדם מנתח משהו, הוא צריך טוב טוב לחשוב, האם זה לא נובע מאיזשהו נגיעה אישית, מאיזשהו הסתכלות אישית, מאיזשהו משהו שקשור לחיים שלי, ועצמך זה אני מנתח את כל המציאות. האם באמת מישהו אחר שינתח את זה אותו דבר? לכן כדי לתקן מה שאתה שואל, צריך לבדוק כל דבר לגופו מהו. מה גרם לראייה הלא נכונה, מה גרם להשקפה הלא נכונה, לתובנות הלא נכונות, ומאור מה שגרם לתובנות הלא נכונות לעשות את זה. אז פעם אחת זה היה הסתכלות לא נכונה בהבנה על היחס בין המדבר לארץ ישראל, ופעם שנייה זה היה בתובנה לא נכונה לגבי הנושא הזה של הנגיעה האישית גרמה לתובנות לא נכונות. אתה רואה את זה הרבה פעמים, שברגע שאדם יש לו נגיעה אישית אז הוא כבר לא אובייקטיבי, הוא גם רואה את המציאות לפי זה. כן? מה קרה לילד הזה? למה הוא פירש כל משפט כך? כי פעם לא נתנו לו אמון, זה השאיר לו צלקת גדולה מאוד, והצלקת הזו הוא סחב אותה, ולאור זה הוא פירש כל דבר. ולכן אדם צריך לבדוק לעצמו אם הוא זך, אם הוא טהור, אם אין לו נגיעות אישיות, אם הוא לא סוחב לעצמו דברים מן העבר. טוב, טוב, טוב לבדוק אם הוא באמת מנתח את המציאות נכון. אם הוא רואה נכון. אם יש לו משקפיים אמיתיות. כי כל תובנה או נגיעה אישית תגרום למשקפיים לא נכונות. האש קודש, לאדם שכשאני נוסע לפולין אני חושב עליו מהרגע שאני מגיע עד הרגע שאני עוזר. אדם שאיבד אישה ועשרה ילדים, בערב שמחת תורה, קובר אותה, יום טוב מבטל אבילות ורוקד כל שמחת התורה כאילו שהוא הבן אדם הכי מאושר בעולם. זה אדם שכשאתה קורא את השיחות שלו, שכתב אותם תוך כדי השואה הנוראה, אתה פשוט עומד נדהם על כוחות הנפש שיש לו. איך הוא מנתח דברים, איך הוא מסתכל על דברים. אני רוצה להקריא לכם. ונבין המרגלים דברים של טעם אמרו. אפס כי אז העם היושב בארץ והערים הבצורות גדולות מאוד וגם לידי הענק ראינו שם. ולמה לא התווכח כלב עמהם לסתור את שכליהם ודברי תמם? רק סתם הלא נעלה וירשנו אותה כי יכולה. אבל כך צריכה להיות אמונת האיש הישראלי. לא בלבד בשעה שרואה מבוא ודרך לישועתו, גם על פי שכלו ודרך הטבע, יאמין בהשם שיושיעו ויתחזק. רק גם בשעה שאינו רואה חס וחלילה שום מבוא על פי השכל ודרך הטבע לישועתו, יאמין בהשם שיושיעו ויתחזק באמונותו וביטחונו. ועד רבה, בשעה זאת טוב שלא להתעקש למצוא איזה שכל ומבוא על דרך הטבע, כי כיוון שעל פי פשוט לא ימצא, אז חס וחלילה תוכל אמונותו על ידי זה להיפגם, ופגם אמונותו וביטחונו בהשם יכול לעצור את ישועתו חס וחלילה. לפי האש קודש, החטא שלהם לא היה בהסתכלות לא נכונה, אלא בניתוח הממצאים ובחוסר אמונה בהשם, ולהבין שאנחנו בודקים דברים רק לפי השכל, אבל הקדוש ברוך הוא בורק דברים גם לא לפי השכל. מה? אז עוד פעם, אני חושב שזה קשור לשני הדברים הראשונים. ברגע שיש תובנה לא נכונה, גם האמונה פחות חזקה. אני חושב שההסתכלות שלהם היא הסתכלות הטבעית. כן, ההסתכלות הטבעית. זה לא שהם הפוך, לפי האש קודש, אז הם באמת בצורה טבעית הם אמרו דברים נכונים. אלא שהם היו צריכים להתגבר על זה ולהבין שיש דרכים לא טבע. ואולי, דווקא מכוח השאלה שלך גבריאל, שאתה שואל כל כך טוב, אולי אני רוצה להביא, דיברתי על זה גם אתמול בשבע בחודש, אני רוצה להביא את הברבנל, ואני חושב שהברבנל יחד עם האש קודש יענה לדבר הזה. הברבנל דן בשאלה למה משה רבינו נענש. הקדוש ברוך הוא אמר לו לשלוח מרגלים, אז למה הוא נענש? אומר אברבנאל דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא אמר, או בני ישראל כששאלו, לא אמרו כי אם וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא אליהם. והואיל יתברך לו אמר גם כן, אלא שלח לך אנשים. אבל משה מה עשה? הוא הוסיף מיליון שאלות. ציווה אותם שירו את העם היושב עליה, חזק הרפא, המעט עם רב, ומה הארץ הטובה, עם רעה, ומה הערים אשר יושב בהם, המבחנים, המבצרים. והשאלות האלו ששאל אותם אין ספק שהיו לכוונה טובה, אבל גרמו להם שהם איבדו את האיזון הנכון בין ההשתדלות לבין הביטחון. הם פתאום ירדו לעולם שכולו רק השתדלות. תבדוק, זה וזה 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 וזה. וכל כך הרבה השאלות שמשה שאל גרם שהם איבדו את האיזון הנכון והשתדלות לבין אמונה. והשתדלות לבין ביטחון. וממילא כשלא היה ביטחון, וכשהסתכלו רק בעיניים של השתדלות, בעיניים של השתדלות, התשובה היא לא לעלות. מושי שבת היה לי מנווה מלכה עם בני חוץ לארץ שעוזרים. והם הביאו לי שאלות לעשה לחרב. ואחת השאלות הייתה, איך קורה שבחור שלומד פה שלושה סדרים, פתאום במשך השנים שהוא עובד, הלימוד לא מעניין אותו. וגם כשיש לו זמן פנוי בסופו של דבר הוא לא לומד. וזו שאלה שאנחנו, אסור לנו לישון בלילה, אנחנו חייבים לשאול אותה. ואני חושב שהברבנל הזה זה התשובה. כשאדם עובד, אז רוב ימו הוא משקיע בהשתדלות. וכשהוא משקיע את רוב יומו בהשתדלות, הוא בסופו של דבר באיזשהו מקום לא מספיק נמצא באיזון הנכון בין השתדלות ולהבין שבסך הכל אני בונה צינור. כמה כסף ייכנס, השם מחליט. אני לא אחליט כמה כסף ייכנס. אני רק צריך ליצור צינור כדי שהשם יעביר את זה בצורה נורמלית ולא בצורה ניסית. יש דיון, דיברתי על זה בשבע ברכות, עם אדם שקונה כרטיס הגרלה, שיקנה כמה, שיקנה אחד. כי אם השם רוצה שיצליח, אז הוא גם יצליח דרך אחד. אז למה שיקנה בכלל? כי השם לא פותח, לא פותחים את החלון והשם מעיף כסף לתוך החלון. זה חייב לבוא בדרך הטבע. אבל הרבה פעמים אני חושב שכשאנחנו נכנסים למערבולת של השתדלות, כן? אדם רוצה שידוך, אז הוא מתקשר לחבר הזה תציע לי ולחבר הזה ולחבר הזה ולחבר הזה, אבל הם רק השליחים, הם רק הצינורות. קודם כל באמת תיתן תחינה ודבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה. אדם חולה, הולכים לרופא הכי טוב, אחות של סבתא שלי היא הייתה רבנית קוק, רבנית רחל קוק. היא האמא של הרב, הייתה אמא, אמו, היא נפטרה, של הרב שמחה קוק, הרב של רחובות. היא עברה איזשהו ניתוח, ולקחו את הרופא הכי טוב, שילמו לו הרבה כסף וכו', והיא הייתה ממש בסכנת חיים, והניתוח מאוד הצליח. מיד כשהיא התעוררה מהניתוח, היא ביקשה שמיד יקראו למנתח. אז כל המשפחה חשבה, מה, אולי יש לה איזו תלונה או משהו, מה היא רוצה מיד לפגוש את המנתח. אבל מה שהיא אומרת, מיד הילדים עשו, קראו למנתח, אמרו לו, אני מבקש לדבר איתך, אמרו, אני מיד בא, הוא היה בחדר שלו, מיד רץ אליה. היא אומרת, תשמע, אני שומעת, שמעתי שאתה מאוד מאוד הצלחת, אבל אני רוצה שיהיה לך ברור, שאסור שיהיה לך מזה שום גאווה. כי אתה היית בסך הכל הצינור. אם השם היה רוצה שאני אמות, היית יכול לרצות עד היום, ולכן אני לא צריך להודות לך, אני צריך להודות לריבונו של עולם. ואני גם אומרת לך, תודה, שאתה היית הצינור. אבל אני קראתי לך כדי שתדע שאתה היית רק צינור ואל תנפח את החזה. תודה רבה, אתה יכול ללכת. הוא היה בהלם. בהלם! אבל מי שהכיר אותה, היא הייתה אישה מאוד חזקה כזאת. וזה מסר מאוד נכון. ולפעמים כשאנחנו יותר מדי בהשתדלות, אנחנו מפסידים את זה. מדברים על רופא, אני אספר לכם עוד סיפור אחד, ובזה בעצם גמרנו את החלק של השיחה. היה לי אבא של תלמיד אמריקאי. זה פחות קשור לשיחה הזאת, אבל זה קשור למסר מאוד חשוב. ואבא שלו, הוא רופא לב. אחד הרופאי לב הכי טובים בארצות הברית. אבא של תלמיד אמריקאי שלמד פה בישיבה, אבא שלו היה רב מאוד חשוב. הוא היה גר בניו יורק, הרופא לב, והאבא היה גר בעיר אחרת. כל יום, במשך 20 שנה, הם למדו בטלפון בוקר שלם. והוא עשה חוזה עם בתי חולים, שהוא מתחיל להיות רופא רק מהצהריים. והוא למד עם אבא שלו 20 שנה חברותה יום יום. אבא שלו נפטר, והוא לא מצא חברותה אחרת, אז הוא התחיל לעבוד גם בבוקר, ושנתיים אחרי זה הוא נכנס לדיכאון עצום. הוא הרגיש שהוא רובוט, כל הזמן עובד, 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 אבל חסר לו כל כך הקשר עם ריבונו של עולם. יום אחד הוא בא לאשתו והוא אמר, אמריקאים תמיד אוהבים הפתעות. אז אמר, יש לי סופרייז בשבילך, יש לי הפתעה בשבילך. אני לא מסוגל להחליט כך, אני החלטתי שתוך חודש אני סוגר את הקליניקה ואני נעברך. אשתו לא כל כך אהבה את הסופרייז הזה. את ההפתעה הזאת. זה אמרה לו, תשמע, זו החלטה לחיים. אולי תלך להתייעץ עם גדולים לפני שאתה מחליט. נסע לארץ לשלושה ימים, נפגש עם רב מסוים, וסיפר לו שהוא הולך לסגור את הקליניקה, כי הוא לא מסוגל, הוא מרגיש שהוא לא קשור לריבונו של עולם, וכו' וכו'. אמר לו אותו גדול, כל כמה זמן אתה מקבל פציינט? אמר לו כל 15 דקות. אמר לו, תודיע למזכירה שלך מעכשיו, אתה מקבל פעם ב-25 דקות. ואחרי ה-15 דקות שגמרת לרפות אותו, יהיה לך במגירות מיני שיעורים. אם הוא פעם ראשונה תלמד אותו רמב"ן, פעם שנייה תלמד אותו רס"ג, פעם שלישית תלמד אותו המבית, 10 דקות על כל פציינט יהודי, שתסביר לו שאתה רק שליח והקדוש ברוך הוא מרפא, ולכן אם הוא רוצה להיות בריא שיתפלל. ותלמד איתו קטע, ושיהיה לך אתה קטע והוא קטע ואתם לומדים. הוא כבר בארץ הודיע למזכירה שתשנה עכשיו את כל החולים, כל אחד 25 דקות. חזר, עוד לא הלך לעבודה, הכין את השיעורים הקצרים האלה. הוא אומר שזה שינה לו את כל החיים. פתאום הוא ראה בעבודה שלו שליח, הוא ראה את עצמו צינור של השם, וכל ההסתכלות שלו על העבודה שלו הייתה שונה לחלוטין. כן, הנה דוגמה למה שאמרנו בתחילת השיחה. הייתה לו תובנה לא נכונה מה זה להיות רופא, ולכן הוא הסתכל על הדברים אחרת. אני חושב שהרבה חבר'ה לא לומדים, גם בגלל האווירה וגם בגלל שכשהם נכנסים לעולם של השתדלות, אז האמונה תופסת פחות מקום. וכשאם אנחנו רוצים באמת לשמור על האיזון הנכון בין השתדלות לאמונה, אנחנו צריכים לתת להשתדלות גם פרופורציה של צינור. אנחנו לא יכולים להשקיע בזה ולא להשקיע ברוחניות ובקשר עם השם ולהגיד זה צינור, 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 אבל עם המקור אני בכלל לא מדבר. זה פשוט לא נכון, אתה מרמה את עצמך. אם זה צינור, אז תן לזה פרופורציה של צינור.